SBS Radio.
שמי דוקטור שרון ברנפורג סברי, ואני מנהלת של הבנק הלאומי לחלב אם, שמוקם בימים אלה בישראל. במקצועי אני דוקטור לביוכימיה, והרבה שנים יועצת הנקה בינלאומית מוסמכת, ועוזרת בהנקה בקהילה. אני גם מדריכה של לצ'ה, כך שבעצם אני גם מהצד המקצועי וגם מהצד של תמיכה בהנקה. אני כבר הרבה שנים עובדת בתחום.
איך את הגעת מדוקטור לביולוגיה להנקה, לחלב אם?
אני מניחה שכמו כל סיפור טוב, זה מתחיל בעצם במקום האישי. אני עשיתי דוקטורט בביוכימיה, והייתי בהיריון, ותאמת זה מאוד סקרן אותי. סקרן אותי מה קורה מהצד הביולוגי. כך הגעתי לארגון ללצ'ה, שזה ארגון בינלאומי של תמיכה של אמהות ואמהות. אחרי שהשתתפתי בפגישות, הרגשתי שזה ממש העצים אותי ונתן לי כלים לעשות את השילוב המאוד מאוד קשה הזה בין אימא שרוצה להרגיש שהיא עושה את הטוב ביותר עבור הילד שלה, עבור עצמה, גם לשמור על הקריירה. מאוד התרשמתי מהארגון, בהמשך הפכתי להיות מדריכה, שבועיים לפני שנולד בני השני, ואחרי שסיימתי את הדוקטורט והתעסקתי כמה שנים בתחום לגמרי אחר של מחשוב על בביולוגיה, הגעתי למסקנה שאני רוצה לשלב בין התחביב, שזה הנקה, לבין המקצוע, שזה דוקטור למדעי הטבע, לביוכימיה. ואז התחלתי למידה של פוסט-דוקטורט בנושא של חקר של מערכת החיסון וחלב אם. תום הפוסט-דוקטורט, ככה מאוד חיפשתי את עצמי, ובמקביל אמרתי שעם כל הידע הזה שצברתי, הרגשתי שאני מאוד מאוד רוצה לקדם את תחום של הקמת בנק חלב אם בישראל, מכיוון שהייתי בוועדות של משרד הבריאות, אז גם הבנתי שצריך לפעול בתחום, והקמתי עמותה שהמטרה שלה הייתה להקים בנק חלב אם בישראל, ולפני בערך שנתיים נוצר שידוך עם מד"א, שזה היה באמת אירוע מאוד משמח, כי זה המקום הטבעי של בנק וחלב אם, ביחד עם בנק דם לאומי ובנק דם טבורי לאומי, ומשם אנחנו הגענו עד לפה.
אנו משוחחים עם דוקטור שרון ברנסבורג צברי, דוקטור למדעי הטבע, ביוכימיה, מומחית למערכת חיסון חלב אם, אבל מה שהיא הייתה הכי חשוב, היא הייתה יוזמת של הקמת בנק חלב אם בישראל, מיוזמת הקמת הבנק בישראל עם שיתוף פעולה עם מגן דוד אדום, ואתם מאזינים לרדיו SBS המשדר ברחבי אוסטרליה עם ניצה לוינסטין. שרון, איך זה עובד?
בנק חלב אם בעצם הוא בנק שהתרומה בו היא נעשית על בסיס יומיומי, לאורך שבועות וחודשים, כאשר תורמות של חלב או תורמות פוטנציאליות לחלב הם נבחנות, קריטריונים מאוד מחמירים גם מצד של בריאות, למשל הן צריכות לעמוד בכל הקריטריונים של תורמי דם, וזה נוספים קריטריונים שרלוונטיים לסגנון החיים המתמשך שלה, לאופן ההנקה, למשל תרופות, תחלואה, כל מיני דברים שלא פוסלים אגב מהנקה של הילד האישי, אבל כן עלולים לפגוע בתרומות של חלב. והאימהות האלה שהתנדבו למשימה המאוד חשובה של להציל חיים על ידי תרומות חלב, הן בעצם שואבות בבית שלהן חלב, הן מקפיאות אותו. אחת לכמה זמן יש איסוף של החלב, החלב מועבר כפור למתקן המרכזי של בנק החלב, ומשם מתחיל תהליך מאוד קפדני של בדיקה של המנות של החלב, גם מבחינת חיידקים, זאת אומרת מיקרוביולוגים, סקר מיקרוביולוגים. אנחנו גם נעשה סקר תזונתי ונאפיין מרכיבים מסוימים בחלב, כדי שבהמשך שנתכנן את המנות של החלב, אנחנו נוכל לעשות אותם כמה שיותר מאוזנות וטובות לכל התינוקות שאנחנו רוצים לעזור להם לפי התיעדוף, כאשר התינוקות הם בעצם או פגיעים עם צרכים מיוחדים, טיפה צרכים התזונתיים שלו טיפה שונים מתינוק בשל, או תינוקות שנולדו במועד אבל עם בעיות רפואיות, ואז הצרכים שלהם בהחלט שונים.
וכשמגיע חלב אל מגן דוד, הרי הנשים מאחסנות אותו בפריזר, הוא קפוא, האם אתם עדיין מסתכלים עם החלב או עובר איזה תהליך נוסף כדי לוודא שאין בו חיידקים, או אם החלב לא הוכסן כראוי או עלול להתקלקל? מה אתם עושים כדי לוודא שהחלב עדיין טוב?
שאלה מאוד טובה, כי בעצם גם פה קצת שונה מתרומות דם, החלב של האמא שאושרה כתורמת הוא לא מאושר באופן אוטומטי. מהרגע שמגיע אלינו הוא עובר הפשרה, הוא מגיע כפור, נלקחות דגימות לבדיקה אם יש צמיחת חיידקים, למשל, גבוהה מאוד, שיכולה להעיד על בעיות בהיגיינה או על בעיות יחסון, ורק אחרי שהחלב עובר את האישור הזה, אנחנו בעצם מקפיאים אותו עוד פעם ושומרים אותו עד היום שבו אנחנו מבצעים את התהליך של הפיסטור, שתהליך הפיסטור של החלב הוא כולל מזיגה של החלב אחרי שהוא עבר ערבוב ונהיה של, ערבוב של כמה תורמות. הוא נמזג לבקבוקים, הבקבוקים נסגרים באופן הרמטי ושם הם, ואז הם נכנסים למכונת הפיסטור. במכונת הפיסטור הם עוברים חימום לטמפרטורה שמומלצת שהוכחה באופן מדעי טמפרטורה הנכונה לפיסטור חלב אם. אחרי זה הם עוברים קירור מהיר ואז יחסון במקפיא בתוך הבקבוקים האלה. ורק אחרי שבקבוק אחד מכל עוצבה נבדק, אנחנו יכולים לשחרר את הבקבוקים, אנחנו בדקנו שהם תקינים, שהם זיהום, אז בעצם הבקבוקים מוכנים להעברה לבתי החולים.
למרות כל התהליכים שהחלב עובר, הוא עדיין יותר טוב מפורמולה?
יש כמה סיבות שהוא מומלץ הרבה יותר מפורמולה, או מה שקוראים בעברית תמל, תרכובת מזון התינוק. אחת הסיבות שתמיד חלב הם יותר טוב בהרבה רמות יחסית לתמל, זה עובדה שיצור אנושי ייצר את החלב הזה. מבחינה ביולוגית, זאת אומרת שחלב אם הוא רקמה אנושית, והתינוק שמעכל חלב שהוא חלב של אם, גם אמא אחרת אנושית, לא של האמא הביולוגית, עדיין לא מתייחס לזה כמזון, הוא לא צריך מבחינת מטאבולית, מבחינת חילוף חומרים לפרק אותו, הוא בעצם מתייחס לזה כסוג של תרומת רקמה, ולשמחתנו, אולי אפילו קצת שונה מדם, אין בעיה להעביר חלב של אמא ואמא.
אנו משוחחים עם דוקטור שרון ברנסבורג צברי, מנהלת בנק חלב האם בישראל. ואתם מאזינים לרדיו SBS, משדר בעברית ברחבי אוסטרליה עם ניצה לוינסטין. דוקטור שרון, רציתי לשאול אותך שאלה אחרונה. אולי את תספרי לנו על חשיבות חלב האם למערכת החיסון של התינוק?
אם מסתכלים מבחינה ביולוגית, חלב אם, התפקיד הביולוגי הראשון שלו, הוא לא הזנה של התינוק, הוא הגנה חיסונית של התינוק. ישנם הרבה בעלי חיים שההורים מעבירים לצאצאים שלהם מזון מותאם לצרכים שלהם. דוגמה יפה היא בעצם כל הציפורים שיש להם גוזלים. אז הציפור אוספת אוכל בפה שלה, קצת מעכלת אותו, והיא מעבירה משהו דמוי נוזל לגוזל שלה. גם קוראים לזה אגב חלב יונים. במחלקת היונקים השוני הגדול ביותר המשמעותי של מחלקת היונקים היא לא העברה של מזון מותאם לצאצא, אלא העובדה שצאצא שהוא נולד הוא עדיין לא בשל מבחינה חיסונית. כל התהליך הזה נעשה על ידי האימא, תינוק האנושי מגיע להבשלה של מערכת החיסון שלו, רק עם התחלת הופעת שיני הקבע שלו, זאת אומרת בזאת כיתה א', עד אז מערכת החיסון שלו נחשבת לפחות טובה, פחות יעילה משל מבוגר.
דוקטור שרון ברנסבורג צברי, רב תודות והרבה מאוד בהצלחה עם בנק חלב האם. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.